רבי יצחק בלזר, זיכרונו לברכה, הרבי יצחק לפטרבורגר, תלמידו של רבי ישראל מסלנטר, שהגיע בשבת מבורכים מאלול, היה ניגש לארון הקודש, פותח את ארון הקודש ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים על עצמנו את האלול הקדוש שלך. את המילים האלה הוא היה אומר שהיו מברכים את חודש אלול, ריבונו של עולם, אנחנו מקבלים על עצמנו את האלול הקדוש שלך. זה היה כבר מספיק לעורר את כל העם. ממתי אלול זה חודש הרחמים והסליחות? ומה פתאום החודש אלול זכה שהוא יהיה חודש התשובה? מובא בתנא דבי אליהו שמשה רבנו עלה לשמיים לקבל לוחות שניות, עלה בראש חודש אלול וירד ביום הכיפורים. עם ישראל היה להם פחד, מה יהיה? יבוא שוב פעם השטן ויבלבל אותנו כמו שהיה בלוחות הראשונות. בא השטן ויראה להם את משה רבינו שמלאכים סוחבים אותו בשמיים, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. אומרים חז"ל שהם יראו באצבע, הנה משה רבינו, מלאכים נושאים מיתתו. כזה כוח נתנו ליצר הרע לבלבל את האדם. עם ישראל רואים שמשה רבינו עולה פעם לקבל לוחות שניות, עולה שוב פעם לשמיים, ומה יהיה? יבוא עוד פעם השטן, עוד פעם יחטיא אותם. רחמנא ליצלן, חטא העגל זה היה בכייה לדורות. מי יודע מה השטן כעת יכול להחטיא אותנו? אז עם ישראל היו בפחד, מה עשו? כל חודש אלול היו מתענים, יום יום היו בצום ובתענית עד יום כיפור. בלילה היו אוכלים, וביום כיפור היו מתענים מעת לעת, וגם כל יום מראש חודש אלול היו תוקים בשופר להודיע שכולם יזכרו וידעו, משה עלה למרום לקבל תורה, לא לתת עוד פעם ליצר הרע שיכשיל אותנו, שיחטיא אותנו. ועל אותה שופר נאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. לא על שופר של ראש השנה, שזה מצוות עשה מן התורה, אלא על שופר של אלול, על החיזוק שעם ישראל עשו, לא לקשל בעבירה. החיזוק הזה שעם ישראל עשה, על החיזוק הזה נאמר, עלה אלוקים בתרועה. כביוכל הקדוש ברוך הוא התעלה מהחיזוק הזה שעם ישראל עשו, שלא ייכשלו עוד פעם בחטא. ולכן, כיוון שאז הימים האלה עם ישראל עשו חיזוק, אז נשאר לדורי דורות אלפי שנה כבר מאז, וכל שנה חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות. הימים של אלול ימי רצון, ימים שמסוגלים לתיקון המעשים, לתשובה. מה יש? לפני אלפי שנה עם ישראל עשו חיזוק, חזקו את עצמם שלא להיכשל. נורא. הדברים האלה של התנא דבי אליהו, זה לבד צריך לתת לנו חיזוק גדול. מה כוח מעשה של אדם? יהודי עושה מעשה טוב, מתחזק באיזשהו מצווה, אם זה מצווה שבין אדם לחברו, אם זה מצווה שבין אדם למקום, הוא מתחזק. אז המעשה הזה, המעשה חיזוק, המעשה מצווה, זה נשאר לנצח, אלפי שנים מאז שעם ישראל היו מתענים בחודש אלול, שהיו תוקים בשופר, חזקו את עצמם לא להיכשל, אלפי שנים, ואלול נשאר אלול מאותו החיזוק שעם ישראל עשה אז. נצח נשאר מעשה של אדם, נצח נצחים, לא לדורות הבאים. זה נקרא מעשה טוב של האדם. זה לבד כמה חיזוק צריך לתת לנו. ובאמת שכאן מתכנסים כל יום שני, מה באים פה? באים לשמוע דברי חיזוק, דברי התעוררות, ודאי תורה, מצוות, תפילה, זה דברים שצריכים חיזוק, ובאים לשמוע דברי חיזוק. איזה זכות זה. ובאמת אנחנו צריכים להכיר טובה לאלו שמארגנים את זה, לאלה שבזכותם אנחנו נמצאים פה. זה לא נעשה לבד, יש אנשים, עסקנים, שמתעסקים ועושים את זה, וזה לא הולך להם בקלות כל כך. אנחנו צריכים להכיר טובה להם, לדעת מה הם עושים ומה אנחנו זוכים. הנביא אומר, הנביא ישעיהו, ויאמר השם, ים כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה אפלי ואפלה. מה יש? ים כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, מכבדים את הקדוש ברוך הוא בפה ובשפתיים, לוקחים את הסידור והשפתיים ממלממות, הפה מדבר, אומרים מה שכתוב בפיו ובשפתיו כיבדוני, אבל וליבו ריחק ממני, הלב רחוק. גומרים לאכול, אומרים, מברכים ברכת המזון בפיו ובשפתיו, אבל וליבו ריחק ממני, הלב הוא רחוק. איפה הלב נמצא? לא יודעים מה מברכים, לא יודעים מה אומרים, לא יודעים למי אומרים, שוכחים לגמרי, חושבים דבר אחר לגמרי. וליבו ריחק ממני, הלב הוא רחוק. ותאיר אתם אותי מצוות אנשים מלומדה, עושים מצוות, אבל עושים את זה מצוות אנשים מלומדה, ככה למדתי, ככה אני רגיל, ככה ראיתי בבית. כן, ודאי, מגיע יום שישי, צריכים לנקות את הבית לשבת, שיהיה הכל נקי, מסודר. אבל איפה הנשמה? אתה עושה את הבית לכבוד שבת? הוא יודע, מגיע פסח, הוא פסח, צריכים לעשות ניקיון יסודי, ובאמת כמה שבועות לפני זה עושים ועושים ועושים. אבל הנקודה העיקרית, מה אני עושה כאן? אני מקיים מצוות השם, אני מבאר את החמץ מהבית, זה כל המטרה שלי. רגילים ככה, ככה רגילים, ככה לימדו אותנו, ברוך השם שחונכנו ולמדנו במקומות טובים, במשפחות טובות, הורים טובים, לימדו אותנו ככה זה. מגיע ראש השנה, צריכים ללכת לשמוע שופר, מגיע יום כיפור, צריכים להגיד על חטא, דופקים על חטא, ודאי, ככה כתוב, ככה אומרים, רגילים ככה, כל יום מתפללים, רגילים, רגילים, מצוות אנשים מלומדה, ככה הוא רגיל, הוא לא יכול כבר אחרת, הוא רגיל ככה. אבל איפה החיות? איפה הנשמה? איפה כל השמחה של המצווה? איפה כל הרגשת הלב, ההשתפכות הנפש לקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שהוא מקיים מצוות השם, שהוא יודע שהוא עבד השם, שהוא יודע שהוא עושה רצון השם, שהוא דבוק לקדוש ברוך הוא בשעת התפילה, בשעת עשיית המצווה, הוא עושה מצוות השם? אוי וליבו רחק ממני, הלב רחוק, המעשים יבשים, המעשים בלי נשמה. מעשים עושים, מעשים עושים מצוות ברוך השם, אבל איפה החיות של המצווה? איפה כל השמחה של המצווה? מצוות אנשים מלומדה, אומר הקדוש ברוך הוא, לכן רחמונו ליצלן העונש של זה כפליים מחורבן בית המקדש, רחמונו ליצלן. זה באמת החיזוק, מה שאנחנו צריכים לחזק את עצמנו. ברוך השם, הלא מדברים פה לציבור שמדקדקים על קלה כבחמורה, ברוך השם, מדקדקים במצוות, לא סתם שומרים מצוות, מדקדקים במצוות ורוצים לדקדק במצוות. אבל מה אנחנו צריכים להתחזק? מה אנחנו צריכים להתעורר? שיהיה ודבק ליבנו במצוותיך, שהמצווה לא תהיה יבשה, שלמצווה יהיה דבוק הלב, ודבק ליבנו במצוותיך, שהמצווה יהיה עם לב. אי, שהתפילה תהיה עם לב, מחשבה, מוח, שיכניסו במצווה, שיכניסו בתפילה לא רק את הפיו ובצפתיו, אלא את הלב שיהיה בפנים, שהלב יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו צריכים. פעם רבי ללופיאן, זכותו יגן עלינו, הגיע לישיבת פונוביץ', אז המשגיח, זכר צדיק לברכה, רבי חסקל, ביקש ממנו שיגיד שיחה בישיבה. סיפר לי אחד שהיה אז בחור, הוא שמע מה רבי ללופיאן דיבר בישיבת פונוביץ', אז הוא סיפר להם, ידוע שהיו תקופות, כולם יודעים את זה, שהיהודים היו סובלים מעלילת הדם. עלילת דם, כל פעם הגויים היו זורקים איזה גוי, איזה תינוק, איזה ילד גוי לחצר של יהודי, היו הורגים אותו וזורקים אותו לחצר של יהודי, כידוע עלילת דם מה שהיה. לשם ככה לו המהר"ל מפראג עשה את הגולם, עשה נפלאות שם להציל מה שהיה. ותמיד היו אומרים שהם צריכים, היהודים צריכים את הדם בשביל להפות מצות, זה לעשות את המצות לפסח, דם לפסח. אפילו עד לא ממזמן. סיפר לי רב טולדנו שפעם המושל במרוקו, המלך של מרוקו, קרא לאבא שלו שהוא רוצה לדבר איתו בארבע עיניים. היה אולי לפני 40 שנה, 50 שנה, ממש לא ממזמן, שכבר שכחו לגמרי מזה. טוב, רבי ברוך טולדנו, הוא היה הרב של מקנס, המלך קורא לו, הוא בא אליו. הוא אמר בארבע עיניים שאף אחד לא יהיה, סגרו את הדלת. אומר לו, הרב, אני יש לי שאלה, אבל כעת אף אחד לא שומע, אני ואתה, תגיד את האמת. אתם לוקחים דם של גוי למצות, לעשות מצות עם דם של גוי, אבל תגיד, אין לך מה לפחד, אני רוצה לדעת את האמת, תגיד לי, אני לא אעשה שום דבר, אני נשבע לך, אני לא אומר שום דבר, רק תגיד את האמת. אתם לוקחים דם של גוי למצות? אומר לו הרב, חס וחלי, דם, מצה, דם, חס ושלום, אסור שיהיה דם, מצה עם דם. והתחיל לשכנע אותו, אבל הוא ראה שבתוך הלב שלו, הוא נשאר בשלו, שהעם ישראל לוקחים דם למצות. טוב, כך היה צרות. פעם אחת סיפר רבל לופיאן, שהוא יודע מהמעשה שהיה, גם כן היה לפני פסח, והיה עלילה שלמה, בעיר הזו, לא זוכר את השם של העיר שהוא אמר, היו 30,000 יהודים. נו, וערב פסח כזה סיפור, ומה עושים? אבל שם המושל, הוא היה מלך חסד. הגויים התחילו לעשות סקנדלים, ועד בחליוד, צריכים להרוג את היהודים וכולו. המלך אמר, אתם אומרים שהיהודים הרגו את הגוי, את התינוק הזה, אולי אתם עשיתם את זה ואתם זרקתם את זה בחצר של היהודי? לא, מה פתאום, אנחנו, זה היהודים צריכים דם למצות, זה ידוע כל השנים. אני לא מאמין, אני רוצה לראות באמת אם אתם עשיתם את זה או אולי או היהודי עשה. נו, איך אתה תראה? אף אחד לא יודע, אף אחד לא ראה. קמים בבוקר, מוצאים. אומר לי, יש לי עצה, אני רוצה לקרוא למשטרה. מה המשטרה תעזור? הביאו את המשטרה, אומר להם המלך שם, אני רוצה שתביאו כלבי גישוש. והכלב, הכלבי גישוש, הכלב יריח את המת ונראה לאיפה הוא ילך אחרי שהוא יריח. אם אחרי שהוא יריח ייכנס מהחצר, ייכנס בפנים לתוך הבית, סימן שהרוצח הוא מבפנים. ואם אחרי שהוא יריח הכלב יצא החוצה לעיר, סימן שזה לא שייך ליהודי שגר שם בכלל, הרוצח הוא מבחוץ. מעניין, בסדר, מביאים את הכלב, צריכים ללכת להשיג את הכלב הגישוש הזה, והיהודים שומעים שם את הפסק של המלך והתחילו לראות מה יהיה פה. כל העיר כולו, הכל תלוי בכלב הזה, איפה שהוא יריח, איפה הוא ילך אחרי שהוא יריח, אם ייכנס בפנים או יצא החוצה, מה יהיה כאן? הפחד היה עד לשמיים. ומה יהיה אם לכלב יתחשק להיכנס בדיוק בפנים, אני יודע מה, השם ירחם, אבל זה היה עונש נורא, והיום מה שיהיה בכל העיר, כל המשפחה הזו היו הורגים לגמרי, ואת כל העיר צריכים לגרש לגמרי, את כל היהודים מהעיר, זה היה עונש היום ונורא. נו, עם ישראל אין כוחם אלא בפה, נכנסו לבתי כנסת, לישיבות, והתחילו להתפלל, והקים נישא לבבינו אל כפיים, אל כל בשמיים, התחילו להתפלל, בחיות נוראות, וגזרו תענית, ומה לא היה שם, שהכלב אחרי שיריח שיצא החוצה, שהשם יעזור שהכלב. נו, השיגו את הכלב, והגיע הזמן המיועד, ובאים, מביאים את הכלב, הכלב גישוש, התחיל להיות עצבני, מתחיל להריח את הפגר הגוי, מריח אותו, מסתובב, מריח עוד פעם ומסתובב עוד פעם, עושה הקפות סביב המת הזה, ומריח ומריח ומסתובב, והנשמה יוצאת. לאיפה הוא ילך אחרי זה? אחרי זה שהוא מסתובב אולי חצי שעה שלמה, מריח ומסתובב מסביב אותו הגוי המת ששוכב שם, והוא גמר לריח טוב ולהסתובב, הלך ברח החוצה, וליהודים הייתה אורה ושמחה, ברח החוצה. אז ראו שבאמת הרוצח לא מהבית, זה היה סתם עלילה, והכל בסדר. רבלה סיפר את הסיפור הזה ושאל, כזה זכות יש לכלב, נו איזה שכר יתנו לו? עולם הבא גן עדן הוא יקבל? ודאי שלא. לא, אולי יתנו לו עולם הזה, שכר בעולם הזה לכלב? גם לא. למה לא יתנו לו שכר? הלא הוא הציל את כל 30,000 יהודים, הוא הציל. הכלב לא מגיע לו שום שכר. מדוע? אתם יודעים מדוע לא מגיע לו שכר? כי זה טבעי, זה הטבע של הכלב. אם הרוצח מבחוץ, אז הוא צריך לצאת החוצה, הוא לא עשה פה שום דבר, זה טבעי. סיים רבלה, סיום קשה מאוד, אבל הלא בשביל זה באנו לכאן. אם זה טבעי, מה אם יהודי קם בבוקר וככה הוא הולך לבית כנסת ולוקח ומלביש משהו על היד ועל הראש, טבעי, ככה זה הולך, אומר משהו שם, חוזר הביתה, הכל טבעי, אין לו שום לב, הוא לא עושה עם שום נשמה, עושה שום דבר, כמו רובוט, הולך, מכוונים אותו, הולך, הלוך, חזור, ידיים הולכות, רגליים הולכות, הידיים עושות, בלי שום מחשבה, בלי שום מוח, בלי שום דעת, בלי שום חמימות, בלי שום שמחה של מצווה, טבעי, הוא רגיל ככה, מלומדה. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה, כמה אנחנו צריכים להתעורר בזה, שהמעשים שאנחנו עושים, שאנחנו כן עושים, המעשים שאנחנו עושים יום יום, המצוות שאנחנו עושים, שיהיה שם, שנדע שענה עבדה דקוצ'ה בריחו, למה אני עושה את המצווה, למה אני מתפלל, למה אני מברך, מה אני מברך, למי אני מברך, ענה עבדה דקוצ'ה בריחו, ענה עבדה דקוצ'ה בריחו. יש זוהר הקדוש שאומר על הפסוק, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, לט כאן וו דאי הוא חד, זה בלשון ארמית, תרגם את זה בלשון הקודש. בפסוק קרוב השם לכל קוריו, אומר הזוהר הקדוש, אין וו. למה אין כאן וו? דאי הוא חד, זה אחד. אף אחד לא הבין מה הפירוש בזוהר. בא הגאון מווילנה, זכותו יגן עלינו, ואומר פירוש, בכל הפסוקים מתהילה לדוד, ארומים לך אלוקי המלך, זה הולך לפי א' ב' עד תהילת השם ידבר פי, כל פסוק א' ב' ג' ד', בכל פסוק ופסוק יש באמצע ו', ארומים לך אלוקי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך ואעלה שמך לעולם ועד. כל פסוק מההתחלה עד הסוף באמצע יש וו. אם ככה, גם בפסוק קרוב השם לכל קוריו היה צריך להיות כתוב ולכל אשר יקראו באמת, עם וו באמצע. לא, אומר הזוהר הקדוש, לט כאן וו, אין פה וו. אתה יודע למה? דאי הוא חד, זה דבר אחד. אם היה כתוב קרוב השם לכל קוריו ולכל אשר יקראו באמת, הייתי אומר השם קרוב לכל קוריו, כל אלה שקוראים להשם, כל אלה שמתפללים להשם, השם קרוב. וגם כן לכל אשר יקראו באמת, זה שתי דברים נפרדים, כך הייתי אומר. אומר הזוהר הקדוש, לת כאן וב, אין פה וב, מדוע? ואיהו חד, לא, קרוב השם לכל קוריו, אתה יודע למי? רק לכל אשר יקראו באמת, רק לאלה השם קרוב. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה קרוב לנו, אז צריך להיות לכל אשר יקראו באמת. התפילה שלנו צריכה להיות באמת. כמה חיזוק באמת אנחנו צריכים, רואים, גם ילדים, גם מבוגרים צריכים חיזוק בזה. ממש נורא והיום לוקחים את השידור, עוד לא מספיקים לעמוד תפילת שמונה, כבר גמרו את הכל. זה תפילה, זה נקרא יקראו באמת. ובסוף התפילה עוד אומרים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, השם צור, הגיון ליבי לפניך. איפה הגיון ליבי? איזה לב? מה לב? איפה לב? מה לב? נורא והיום. הלא הלכה היא שאם אחד לא כיוון בברכה הראשונה באבות, לא יצא ידי חובת תפילה. זה הלכה שאף אחד לא חולק על זה. וככה בכל ברכה וברכה, זה רק תלוי איך שאדם מרגיל את עצמו, הרגל טוב, אחרי זה יהיה קשה לו אחרת. מה ממהרים? מי רודף אחרינו? בשביל מה באנו לעולם? על זה כל התכלית, המצוות ומעשים טובים, אז לזה אין זמן, בשביל זה אין זמן, רק בשביל דברים אחרים. על זה התכלית שבאנו לכאן. לוקחים תפוח, ממלמלים שתי מילים, חשבת, אמרת את שם השם בכוונה, אבל יש דין שאומרים השם צריכים לחשוב אדון הכל, זה הלכה, ברוך אתה השם. אין בין גן עדן לגיהנום אלא חוט השערה בלבד. אם הוא מתרגל ברכה כמו שצריך, אשרה ואשרי חלקו. ועם הברכות שלו השם ירחם, אז הצד השני חוט השערה. וזה מה שאדם צריך לעבוד על עצמו, זה אלול מה שאנחנו צריכים לקנות. הרמב״ם מביא בהלכות תשובה, אומר כך: אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, יש מצווה לתקוע בשופר בראש השנה, בכל זאת רמז יש בו. בתקיעת שופר יש רמז. איזה רמז יש בתקיעת שופר? אומר הרמב״ם, כלומר, הוא ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וזכרו בורכם וחזרו בתשובה. אומר לנו הרמב״ם שהשופר בא לרמז, אורו ישני משנתכם. זה מצוות עשה מן התורה, צריכים לתקוע בשופר, אבל יש בו רמז. אומר הרמב״ם, הרמז הוא אורו ישני משנתכם, תתעוררו ישני מהשינה, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם. שואל ישר הרמב״ם, מי ישן בלילה? ישנים, אבל ביום מי ישן? מי צריך להתעורר מהשינה שלו? מי נרדם? אומר הרמב״ם, אתה יודע מי ישן? מי הם הנרדמים? אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. אתה יודע מי הישנים? מי הנרדמים? אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הם הישנים, הם הנרדמים, וזה בא השופר, הוא ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וזכרו בורכם וחזרו בתשובה. השוכחים את האמת באבלי הזמן, שוכחים לגמרי מה באנו פה לעולם, מה התכלית שלנו, מה התפקיד שלנו פה בעולם. שוכחים לגמרי, שוכחים את האמת. במה שוכחים את האמת? בהבלי הזמן, בהבלי הזמן. ההבלים של הזמן, השטויות של הזמן, הם משכיחים לנו את האמת, משכיחים לנו בכלל מה באנו פה לעולם. והשופר זה שמעורר אותנו בחזרה. באמת נורא. כתוב בספרים משל שמלך היה לו מלחמה עם מדינה אחרת, והוא היה כל המלוכה שלו, כל המדינה שלו הלך ממש אוטוטו היה נגמר לגמרי, ולא ראה שום דרך איך לצאת ואיך לנצח. אז הוא נתן קרוז לכל השרים שלו, שמי שייתן לו עיצה איך לכבוש, איך לנצח פה במלחמה, הוא ייתן לו יום שלם לכנס לכל הגנזים שלו, בית גנזיו, כל האוצרות שלו, ויכול לקחת משם מה שהוא רוצה. יום שלם יכול לשבת שם. כולם יתאמצו למצוא איזה דרך, איזה מוצא, איך לנצח במלחמה. היה שם שר אחד ונתן איזה חוכמה, איזה תכסיס, ובאמת קיבלו את זה, וכך עשו כמו שהוא אמר וניצחו. המלך הזה קורא לשר, הוא אומר, אני כעת רוצה לקיים את ההבטחה שהבטחתי לך, תיכנס אצלי באוצרות, אתה יכול לקחת את הכל, אבל לא עכשיו, כעת אני עסוק, אנחנו כעת חוזרים מהמלחמה, צריכים קצת עוד שבועיים, אני אקבע איזה יום שאתה יכול לקנס שם ולקחת מה שאתה רוצה. והמלך כבר לא יכול לישון בלילה, מה עושים כאן? הוא ייכנס שם, יביא לו כמה אותרים מסע, הוא ייקח את כל האוצרות, זה הון עתק, מה שאבות אבותיי עוד גנזו שם, הוא ירוקן לי את הכל, אני אשאר בלי כלום, מה עושים כאן? הביא יועצים לשאול אותם, ניסו להגיד לו אולי לתת איזה שכר אחר בשביל, לא, שום דבר, אני הבטחתי לו את השכר הזה, שייכנס ויקח מהאוצרות שלי מה שהוא רוצה, את זה אני צריך לבצע, אבל מה עושים? תנו לי עצה שלא ירוקן לי את הכל. ביום שלם הוא יכול להוציא לי ממש, יביא רכבת שלמה, ייקח את הכל. אמר לו יועץ אחד, כפי שאני יודע, הבן אדם הזה, השר הזה שנתן את העצה, הוא מאוד אוהב מוזיקה. הוא, כמו שאומרים היום, הוא משוגע למוזיקה. מוזיקה זה אצלו. ואם ככה, תשים בפתח שם באוצרות, תביא מוזיקנים, אבל לא סתם מוזיקה, הכי טובה בעולם, ושהם יתחילו לנגן, ואתה תראה שהוא יתפס למוזיקה. אומר המלך, מוזיקה, מוזיקה, אבל הוא יודע שכעת לא שומעים מוזיקה, כעת צריכים לתפוס את כל האוצרות. אני אומר לך, אדוני המלך, זה ילך, היצא תלך. בסדר, אין לו יצא אחרת. קבע יום שהוא צריך להגיע ביום זה וזה, אתה יכול לקחת, למלות, צקים, מכוניות, מה שאתה רוצה, להוציא את הכל. וברגע שהוא נכנס שם לאוצרות, הוא רק פותח את הדלת, אז כבר היה מתוכנן שכל המוזיקה התחילו לשיר, שירים כאלה רגשים, ממש כל דממה דקה, ואותו השר הזה לגמרי איבד את ההשתנות שלו, איזה מוזיקה לו בחיים שלי לא שמעתי, והתחיל לגמרי, התחיל לשמוע מה את המוזיקה, התחיל לזכר מה הוא עושה פה בכלל, הלו הוא בא פה בשביל לקחת אוצרות, את הכסף, את החלוקת, זה הזמן שיכול לתפוס ולהרוויח לכל הדורות הבאים אחריו, להיות מיליארדר. אבל המוזיקה מתחילה לנגן הלאה והלאה, משיר אחד לשיר שני, משיר אדום לשיר שמח, וככה וככה כל מיני דברים. אתה חושב, נו, עוד מעט, אבל יש יום שלם, זה לא... ושומע ושומע ונהיה, ונתעמק עוד פעם במוזיקה ונהנה מהחיים, והוא אומר שהוא המאושר הכי גדול, ושהוא ממש, הוא שומע כזה מוזיקה שבחיים לא שמע. וככה עובר חצי יום ושלושת רבעי יום, וככה עובר הלאה והלאה, וככה הוא רדום ונכנס, הוא לא יכול להפסיק לשמוע, הוא שיקור מהמוזיקה. ופתאום הוא מרגיש איזה יד תופסת אותו, אדוני, עבר ה-12 שעות, החוצה. אז הוא מתחיל לתפוס, מה? מי? אני לא לקחתי, אני... מה עשיתי פה? איזה שטות... אין ברירה, גמרנו. זהו זה. זה אומר לנו הרמב״ם. מי הם הנרדמים והישנים, השוכחים את האמת בהבלי הזמן. שוכחים את כל האמת, למה באנו פה בכלל לעולם. הלא אדם צריך להכין לעצמו צידה לדרך בשביל מיליונים, מיליארדים, מיליארדים שנים, עד אין גבול ועד אין קץ, נצח נצחים, איפה מכינים הכל? מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא דומה לשבת. מי שטרח בערב שבת, בשנים האלה, בחיים של האדם פה בעולם הזה, הוא צריך לבנות לעצמו את כל הגן עדן שלו. כתוב בספרים שאדם לבד עם המעשים טובים שלו, הוא בונה לעצמו את הגן עדן, נצח נצחים, מיליונים, מיליארדים שנה. אוי, רק אנחנו צריכים לדעת לא להשתקר מהב להזמן. אה, יש כאלה שומרים תורה, שומרים מצוות, אבל מה החיים שלהם? הב להזמן. החיים שלהם תענוגי עולם הזה, לאכול טוב, להתלבש טוב, את הטיולים, עולם הזה, זה החיים שלו. הב להזמן זה החיים שלו. השוכחים את האמת בהב להזמן. זה בא השופר להעיר לנו, זה מה שאנחנו צריכים להתעורר. אני שמעתי, היה בירושלים המעשה, זה מעשה שהיה, זה לא איך שאומרים מה היה, מעשה שהיה, היה יהודי בשם דייניס, זאת אומרת השם שבדיוק, הוא היה לפני המלחמה, היה ברוסיה, והוא היה עשיר גדול מאוד, עשיר מופלג, לא פשוט. הוא החזיק את כל הישיבות ברוסיה, בליטה, ברוסיה, בפולניה. הוא היה שם מפורסם, הדייניס הזה היה מיליארדר, והוא באמת היה עושה דברים טובים. כל הראשי ישיבות הכי גדולים היו באים אצלו, מתחסנים אצלו. הוא היה מחזיק מכספו את ממש אחרי המלחמה, היהודי הזה נהיה אני ואביון. הבולשוויקים, הקומוניסטים לקחו ממנו, לא נשאר שום דבר, לא נשאר לו. הוא בא לירושלים באורם ובחוסר כל, וכך הוא נפטר בלי שום דבר, ממש אני אביון. אבל מה, היו לו שני חתנים. החתנים הם היו, אחד היה ראש ישיבת טלץ והשני היה הרב של טלץ. הם היו שני אחים, הבנים של רבי יוסף לייב בלוך זכרונם לברוכו, היו גדולי תורה, חתנים מאוד מאוד חשובים. הוא היה אומר, מכל הרכוש שלי נשאר לי שני יהלומים, נשאר לי. זה היה שני החתנים שלו. סיפרו מה באמת הוא זכה לחתנים כאלה. הוא היה איש עשיר, אבל היה מעשה שהיה זכות מיוחדת. נשמע, כמו שאמרתי, שהראשי ישיבות היו באים אצלו בבית, היו מתחסנים אצלו, והוא היה מחזיק את הישיבות שלהם. פעם אחת רב אלחונן וסרמן זכרונו לברוכה לקח איזה יום ועזב את ברנוביץ' את הישיבה והלך אל השיר הזה, אל דייניס. בימים ההם היו הולכים ברגל או על סוס ועגלה או ככה. עד שהגיע לרכבת, אז היה יום גשום עם שלג, בחוץ היה משהו כפור מאוד מאוד. רב אלחונן הולך וכל הרחוב היה מלא בוץ, מלא שלג, לכלוך, והוא נכנס עם המגפיים ממש למעלה מהברכיים בתוך הבוץ, בשלוליות עם מים, עם בוץ, עם לכלוך. הוא היה כבר באמצע הדרך, אז הוא חושב לעצמו, איך אני יכול כעת להיכנס בבית של נייביס, של דייניס, איך אני יכול להיכנס בבית שלו? אבל בבית שלו יש כאלה שטיחים שכל שטיח זה $10,000. זה, יש כאלה קורסאות שמה, אין כיסאות רגילות, כל כיסא זה אלפי דולרים, הריפוד עם משי, עם מה לא. ואני בא בכזו צורה, הכל מלוכלך מכף רגל ועד ראש, עם בוץ, עם שלג, עם... לא יכול להיכנס אצלו בבית, אני לא יכול לשום אופן, לא שייך. אז מה לעשות? לעזור בחזרה לישיבה ולבוא פעם אחרת? חבל לי, חבל לי, עוד יום לבזבז, חבל על הזמן. אז מה עושים כעת? ללכת אליו? בשום אופן בבית שלו אני לא יכול להיכנס, אני אעשה היזקים של עשרות אלפי דולר, אז אני לא יכול. לחזור בחזרה לישיבה? לא כדאי, לא כדאי, חבל על הזמן. חשב קצת, אז חשב לעצמו ככה, הוא מכיר טוב את הדירה שלו, נכון, כל הבית מלא שטיחים, והוא יודע שבמטבח יש דלת מיוחדת מהחוץ שאפשר להיכנס למטבח. אומר, בסדר, אני הולך, אני ממשיך ללכת אליו, אני לא אכנס לסלון, מי צריך להיכנס לסלון אצלו? מה אני צריך? אני אכנס אצלו במטבח, הוא ייכנס גם למטבח, יכתוב לי את הצ'ק ושלום על ישראל, ילך הביתה. נו, המשיך ללכת, מגיע לבית, אז באמת חיפש את הדלת שנכנס למטבח ודופק בדלת של המטבח. הוא דופק בדלת, היו לו שתי ילדות והן פותחות את הדלת והן הכירו אותו, הוא רב אלחונן בא, והם התחילו לקפוץ, היו ילדות קטנות, התחילו לקפוץ, הוא רב אלחונן הגיע, נהיה, הם יודעים שאבא, שרב אלחונן בא הביתה, נהיה שמחת תורה בבית. אז כך שמחו, אז הוא אומר להם, רגע רגע, אל תרקדו פה, אני יש לי משהו להגיד לכם, לכו תגידו לאבא שאני כעת לגמרי כולי מלא בוץ, אני לא יכול להיכנס אליו שם איפה שהוא יושב בחדר שלו בפנים, שיעשה טובה שהוא יבוא פה למטבח ואני אדבר פה מה שצריך פה, לא. הם רצות אל האבא שלהם ומוסרות לו את הדברים, מה שרב אלחונן זכר צדיק לברוך הוא אומר. הוא שומע ככה, נהיה לבן כמו הקיר, לבן, ונכנס למטבח ורואה את רב אלחונן. הוא ניגש אליו ומתחיל להתפרץ בבכי. רב אלחונן לא מבין מה הוא בוכה. כל פעם שהוא מקבל איתו וכזה שבר פנים יפות וכזה שמחה, וכאן הוא בוכה. אז הוא שואל אותו, מה קרה? תגיד לי, איזה צרה יש פה? אז הוא אומר לו, רבי, איזה עבירה יש לי? מה חטאתי? מה פשעתי שהרבי ככה עושה לי? מה מגיע לי? למה הרבי ככה מתנהג אליי? אני? מה התנהגתי אליך? זה לא נכון, כנראה שסיפרו לשון הרע עליי. זה לא נכון, אני לא, שום דבר לא עשיתי לך, שום דבר רע. הוא שומע ככה, מתחיל לפקוט עוד יותר. תגיד לי מה, תספר לי מה אמרו לך שאני עשיתי לך, ואני אגיד לך אם כן או לא. אם כן, נראה לתקן, אבל תגיד מה. לא יכול לדבר, הוא בוכה. הוא רואה כזה מצב לא נעים, רב אלחונן, הוא עומד ובוכה. הוא יודע כבר שדיברו עליו לשון הרע, הוא יודע שהוא עשה לו עוול, הוא לא יודע שום עוול שעשה לו, ואומר כך. אז הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שאתה כעת נורא שבור, ותעשה לי טובה, אני כעת אלך הביתה, חוזר בחזרה לברנוביץ', ופעם אחרת אני אעבור, או על ידי מכתב, אתה תספר לי בדיוק מה אמרו לך, אל תספר מי אמר, אבל תספרו מה אמרו לך שעשיתי לך, איזה צרה, איזה דבר רע עשיתי לך, ואני אגיד לך מה, אם זה נכון או לא נכון. ככה אי אפשר לדבר בצורה כזו. הוא שומע שרב אלחונן הולך כבר, אז הוא תופס את רב אלחונן שתי ידיים ומתחיל לפקוט, רבי, למה אתה עושה לי כאלה צרות? מה? אומר, איזה צרות אתה אני עושה לך? תגיד רק מה, אני לא יכול לך, תגיד מה. אז אומר, הרבי מקלקל את הבנות שלי. אני מקלקל את הבנות שלך? אני אף פעם לא דיברתי איתם, לא מכיר אותם, מאיפה אתה אומר? ובוכה, בוכה. תעשה טובה, תגיד מה יש. אז הוא אומר, רבי, אני רוצה להגיד לך מה יש כאן. אני כל החיים שלי זה רק כסף, זהב, כסף, זהב, ילומים, ילומים, כסף, זהב. זה כל היום אני עוסק עם מסחרים, עם אנשים, עם קונים, עם מוכרים. זה מה הבנות שלו רואות אצלי? רק זה, כסף, כסף, זהב, ילומים, 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 זהב, זה מה שהם רואים כל היום. מה פתאום הבנות שלי יסכימו להתחתן עם תלמידי חכמים? הם לא רואות את זה בבית פה, לי אין זמן ללמוד אפילו רגע, אני כל הזמן כסף, זהב, כסף, זהב. מה פתאום שהם יסכימו להתחתן עם תלמידי חכמים? תלמידי חכמים אין להם כסף, זהב. רק מה, זכות אחת יש לי, שבאים אליי תלמידי חכמים בבית, אני מכבד אותם. ואם אני מכבד את התורה, אז הם רואות, הבנות שלי רואות, שאני מכבד את התורה, שהתורה יותר חשובה אצלי מה שכל הכסף וזהב. יש להם עיניים, הם רואות את זה. כעת הרבי בא ומספר להם סיפור שהוא מלוכלך, המגפיים מלוכלכות, המעיל מלוכלך, אז לכן הוא ייכנס למטבח, ושאני אבוא למטבח ושמה נדבר. למה? ככה הרבי אמר להם, ככה הם אשרו לי, שהרבי לא רוצה ללכלך את הפוטלון שלי, את השטיחים שלי, את הקורסאות שלי. אז מה הם יגידו? שהקורסאות יותר שווים מהתורה. אוי ובוי לחינוך כזה, הקורסאות יותר שווים מהרשיבה. אומר לו רב אלחונן, אז תגיד לי מה אתה רוצה, אז מה אני אעשה? אומר, בוא אני אגיד לך מה אני אעשה. אז לא היה, רב אלחונן מספר, לא היה לי ברירה, הוא לקח אותי ביד, אני רוצה שככה עם הבוץ, עם כל הלכלוך, תבוא ותיכנס ותדרוך לי על השטיחים ותשב לי על המיטות, וככה ללכלך את הכל, ושהם יראו ושיכירו מה העיקר ומה התפל, שיכנס להם בעצמות שלהם שהרבי שהתורה יותר חשובה מכל הרעיתים שלי, שכל כיסא, כל קורסה שווה $10,000 שם, שיראו שהכל בטל כלפי התורה. אז הפר בלחונון לא היה לי עצה, הייתי מוכרח להיכנס ככה ולהתיישב לו שם על כל הקורסאות, ללכלך את הכל, שיראו שהתורה יותר חשובה מהכל. ובשביל זה זכיתי לשתי העולמים האלה. זה מה שצריכים לדעת. נמצאים בעולם, ואפשר להיות שיקור מהעולם, לא יודעים איפה העיקר, איפה התכלית, ואיפה האמצעי, איפה התפל, לא יודעים. השטייפל הזכר צדיק לברכה, היה הולך לקנות את האתרוג, צריך מחליודה, שיהיה בריא, בולדחיים טויבים. אז מחליודה, שיהיה בריא, מספר, כל שנה הוא לבד היה בא, אפילו שהיה קשה לו ללכת, אבל לבחור את האתרוג הוא לבד היה בא. כל שנה היה משלם מחיר הרבה יותר מאשר המחיר של האתרוג. היה איזה שנה משנים האחרונות, שאחרי שקנה את האתרוג, סתם ככה הוא מספר, לפני שהוא בחר את האתרוג, אז הוא היה בכזה מתח, בכזה רצינות, איזה אתרוג, מה בדיוק. אחרי שהוא בחר כבר את האתרוג, הוא היה כל כך שלב, בכזה שמחה, ראו נסוך על פניו כזה שמחה שיש לו כבר את האתרוג. ואחרי זה הלך הוציא איזה סכום גדול מאוד, ממש כפול 8 או כפול יותר מזה, ונותן על האתרוג. אומר לו מחליודה שיהיה בריא, אומר לו רבי, זה בכלל לא המחיר של האתרוג, זה לא המחיר, זה סתם כסף, אבל מדברים מחיר של האתרוג, אם רוצים לשלם על האתרוג, זה בכלל לא המחיר, זה לגמרי יצא לגמרי מה... אומר לו הסטייפלר כך, תשמע, מה אני נותן לך ומה אתה נותן לי? אתה נותן לי מצווה. מצווה זה הכל. מצווה זה הכל. הכל זה מצווה. מה אני נותן לך? כסף. עולם הזה. עולם הזה זה כלום. אז אתה נותן לי הכל, ואני נותן לך כלום. ואתה עוד מתווכח איתי. מספר מחליודה, כמה יראת שמיים המילים האלה הוסיפים, הוסיפו לו. אתה נותן לי הכל, ואני נותן לך כלום. עולם הזה זה כלום, ומצווה זה הכל. זה מה שצריכים לדעת, לא להחליף. לדעת מה העיקר, מה העיקר, מה התכלית. לא להיות השוכחים את האמת בהבלי הזמן. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך השנה של הסתלקותו של המשגיח מסלבודקה, זכר צדיק לברכה. הרבה הייתי חושב איך באמת גודל כזה בן אדם, הלו עבודת השם שלו זה היה ממש בכל כוחו, ממש עובד השם בכל כוחו, בכל השטחים, אם זה במעשה חסד, אם זה במעשים של תורה ומצוות. על זה היה, התלמידים היו רואים לפניהם דמות של עובד השם, ותמיד היינו, מאיפה זה בא? איך זה? מאיפה? אני בזמן אחרון שמעתי מעשה שזה ממש פתח את העיניים, ואני חושב שכדאי לספר את זה פה. המעשה הוא לבד סיפר את זה, אני אף לא שמעתי את זה ממנו, אבל שמעתי את זה מאחד ששמע את זה מפיו לבד. הוא סיפר את זה בבר מצווה של נכד של האמא שלו. אז הוא סיפר מי היה האמא שלו, מי הייתה האמא שלו. אחרי זה כבר אפשר להבין איך צומח כאלה פירות. הוא סיפר כך, האביב היה רב בחוץ לארץ בעיירה, במושבה, בעיירה, לא יודע בדיוק. ושם היה, מהבית שהיו גרים עד הבית הכנסת, היה מהלך של שעה. היה בתור רב, היה מוסר שיעורים, לומד עם יהודים. וכל שבת היה לו שעה שהוא היה מוסר שיעור. פעם אמו הייתה מאוד מאוד חולה, ממש הגיע, והאבא ראה את המצב, ממש פיקוח נפש, וזה ממש נמצאת במצב קשה מאוד מאוד, לא יוכל ללכת לשיעור, איך יכול לעזוב אותה ככה? והיא רואה שמגיע הזמן של השיעור והוא מסתובב בבית, הוא ידע שצריך ללכת מפה עד בית הכנסת שעה. אומר לו, אני לא הולך היום לשיעור. למה אתה לא הולך? תלך לשיעור, אני מבקש את ממך, תלך לשיעור. איך אפשר לבטל שיעור? לא, אני לא, אני גם אלמד בבית, יש לי גם בבית ספרים. הוא מוציא שם איזה סידור, חומש, זה מה שהיה בבית. ומתחיל ללמוד. אז היא אומרת לו, לא, לא, אני רוצה שתלך לבית הכנסת, שם יש הספרים הגדולים, יש שם השס, שם ללמוד עם הציבור ביחד, להגיד שיעור זה אני רוצה, לא פה בבית. לא יכול ללכת. הוא פשוט ראה שזה הולכת כבר, הולכת להוציא את נשמתה. לא יכול ללכת. הוא אומר לה, אני לא יעזוב את הבית. לא יכול לזה, היום לא. פעם אחרת, היום לא. היא רואה שהוא לא הולך לשיעור, ואומרת לו ככה, תשמע, אני יודעת למה אתה לא רוצה ללכת לשיעור. אתה מפחד שתלך לשיעור ותחזור, תראה שאני כבר לא חיה. אני מבטיחה לך, אתה תחזור מהשיעור, אני עוד אחיה. אני מבטיחה לך, אין לך מה לפחד. הוא שומע ככה, הלך לשיעור, אמר את השיעור וחזר מהשיעור. והיא עוד הייתה חיה? ולא לקח זמן ו... מה זה נקרא? זה לא עלו סיפור ששומעים, זה הוא לבד סיפר את זה. זה מה שאבא שלו, מה שהוא יודע את זה. נמצאת בכזה מצב, והיא יכולה להבטיח. יש לה את הכוח להבטיח. אין לך מה לפחד. אני אחיה עד שתבוא. אבל כזה מצב... לך לשיעור, לך לשיעור. איי 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 איי, כמה זה תלוי ההליכה לשיעור של הבעל, כמה זה תלוי בבני בית שלו, כמה עיכובים יש שהוא היה הולך אבל הוא לא יכול ללכת, קשה ללכת, כאן מעקמים את האף, כאן מראים שקשה, עידוד, איפה עידוד? צריכים לדעת את האחריות וצריכים לדעת את הזכות. יגיעו לשמיים אז זה יהיה חלק כחלק. אם האישה היא זאת הייתה שעודדה אותו, שדחפה אותו, שהמריצה אותו ללכת לשיעור תורה, אז היא תקבל חלק כמו שהוא. יגיעו לשמיים, אז היא שותף שווה בשווה בכל הלימוד תורה שלו. אם היא באמת מאלה, מהנשים הצדקניות שהן דואגות, שהן רוצות, שהן מבינות מהו התכלית ומהו חובת האדם בעולמו, חלק כחלק, ישר, לא פחות ממנו, זה הזכות שלה. הייתי רוצה להגיד פה עוד נקודה אחת, כיוון שאנחנו נמצאים כעת בזמן שהימים מתקצרים, מתקצרים ומתקצרים, ועוד כמה שבועות אולי משיח יבוא יהיה הסדר אחרת, אני לא יודע, אבל ככה הם חושבים עלו להזיז את השעון קדימה, אז כבר הימים יהיה ממש קצרים ומתקצרים ומתקצרים. זה גם כן צריכים להיות פיקחים. מגיע ערב שבת ורגילים עוד שיש זמן, ככה רגילים, צריכים לדעת שאחד מהדברים של כבוד השבת זה מקדימים את השבת, ממהרים לבוא, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא. כתוב ברמב״ם שאדם יקבל שבת כמו שהוא מחכה לאורח חשוב. מספרים על גדולי ישראל שככה מתנהגו, היו לבושים והכל הכל 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 היה מוכן ומזומן לפני שבת, הרבה שלפני שבת, ויושבים כמו שמחכים לאיזה אורח. ובעוונותינו הרבים, אז הכל ברגע האחרון רצים את הדקות האחרונות, ובפרט שהימים מתקצרים ולא מתכננים טוב והתכנון לא, אז צריכים, לכן צריכים החכם עיניו בראשו, צריכים לתכנן את כל הדברים שהכל יהיה מקודם. מה ההבדל בין העצלן לזריז? ככה היה אומר המשגיח של סלבודקה, זכר צדיק לברכה. ההבדל הוא הזריז, אם הוא יכול לעשות את זה היום, למה שיעשה את זה מחר? העצלן, אם הוא יכול לעשות את זה מחר, למה שיעשה את זה היום? זה כל ההבדל. הזריזות, אחד מהעיקרי עבודת השם זה הזריזות בעבודת השם, בפרט מה שנוגע לחילול שבת או להקדים את השבת. להקדים את השבת זה נכלל בכבוד השבת, ובאמת זה טעם אחר לכל השבת, לא לכנס מבוהל מבולבל ברגעים האחרונים לצחצח את הנעליים שם עם הצפצוף או וכן הלאה. אז אפשר להקדים וחייבים להקדים. זה כתוב בשולחן ערוך, את הגודל העניין של הקדמה של שבת. על זה גם סיפר לי שהרב קפלן של צפת סיפר שהוא היה בחור, אז הוא היה בהתארח, הבחורים היו אוכלים אצל בלבטים, אז הוא שומע שהאישה אומרת לבעלה, ביום שישי הוא היה צריך לנסוע לאיזה מקום לפני הנסיעה, אז היא אומרת לו, אבל ב-12 בצהריים תהיה בבית. אומר לה, בסדר, אל תדאגי, זה יהיה בסדר, אבל תבטיח לי שב-12 בצהריים תהיה בבית. אני אומרת לך שאני אשתדל במה שאני יכול, אני אבוא מוקדם, אין לך מה לפחד. טוב, הגיע ככה לפני 12, ב-12 היא עמדה בחלון ומסתכלת ומחכה, ורב קפלן הוא עומד ורואה, הוא שואל אותה, מה יש? יש עוד כל כך הרבה זמן לשבת, מה בוער לך שהוא יבוא כבר? מה את דואגת? מה יש? אז היא אומרת לו, בוא אני אספר לך מה שהיה איתי, אז תבין את הכל. ואתה רואה, אתה יודע שיש לנו בן יחיד, אתה יודע מה שהיה איתו שהוא היה ילד? שהוא היה ילד היה לו מום בלב. נו, הולכים לרופאים, לבתי חולים, נסענו לוין, בווינה שם היה המומחים הגדולים, שם אמרו אין רפואה, זה ייקח עוד כמה חודשים וגמרנו, אין, הוא לא יחיה, זה מום כזה שאין רפואה. היא שמעה מהחופץ חיים, במקום לנסוע הביתה הם נסעו עם הילד ביחד לחופץ חיים, ואומרת, רבי, תשמע מה שיש פה. הוא שומע הכל, זאת אומרת, מה אני יכול לעשות? הרופאים אומרים שאין רפואה, צריכים להתפלל להשם, שהשם ישלח רפואה שלמה. אז היא אומרת לו, רבי, זה בן יחיד שלי, ויותר ילדים אני לא יכולה להוליד, תרחם עלינו, תעשה משהו שהילד יחיה. אומר לה חופץ חיים, אני יכול לעשות משהו? תן ברכה. אני יכול לתת ברכה? הברכה שלי, מה הברכה שלי יכולה לעזור? אנחנו אומרים בקבלת שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת זה המקור של כל הברכות. אני יודע שאת שומרת שבת, אבל בוא תקבלי משהו למען השבת, למען כבוד השבת, אז שבת תיתן ברכה. היא אומרת, מה אני אקבל על עצמי בשביל השבת? אומר לה חפץ חיים, תקבלי על עצמך שתי דברים. דבר אחד תקבלי על עצמך, שביום שישי בחצות שיהיה על השולחן כבר מפה של שבת, ויהיה שולחן שבת כל יום שישי בחצות, ובזמן הדלקת נרות, שחז וחלילה אף אחד מבני הבית לא יעשו שום מלאכה, שכבר יהיה הכל שבת. לפעמים שוכחים משהו ואחרי זה אומרים, הלא עוד לא השקיעה, יש עוד 20 דקות לשקיעה, יש עוד רבע שעות לשקיעה. תקבלי על עצמך שהדלקה אחרי הדלקת נרות אין כלום. היא אמרה, רבי, אני מקבלת על עצמי. אם את מקבלת על עצמך, כי היא מקור הברכה, השבת זה מקור הברכה, אין לך מה לפחד, הילד יהיה בריא, יחיה, אין מה לפחד. נסע הביתה. בכל אופן הידידים שלהם הציעו להם, על הרופאים אמרו שהילד יש לו בסך הכל כמה חודשים, עבר כבר חצי שנה, שלושת רבעי שנה, תיסעו איתו לוינה לראות מה נשמע. בשביל מה? חפץ חיים אמר שיהיה טוב, מה צריכים וינה? תיסעו. נסעו עם הילד עוד פעם לוינה. הפרופסור מוציא את הכרטיסייה שלו של הילד ורואה הכל מה יש, וניגש אל הילד, מתחיל לבדוק אותו. זאת אומרת, גברת, את יודעת מה שאני אספר לך? אני מאוד לא הייתי אומר לך את זה, אבל אני מוכרח להגיד לך, החליפו לך את הילד, זה ילד אחר כאן, החליפו לך, זה לא הילד הזה. אז היא אומרת, מי החליף לי את הילד? אותי החליף את הילד? אני לא מכירה את הילד שלי. אומר הרופא, 100% יחליפו לך את הילד. אתה שמעת פעם כזה דבר? ילד בגיל 7, בגיל 8, איך אפשר להחליף אותו? איפה הייתי שיחליפו אותו? מי החליף אותו? את המוישה שלי החליפו? איזה אתה מדבר? אבל ככה כתוב אצלי, אני רואה שמה שכתוב אצלי והלב זה לב אחר, אז החליפו לו את הלב אולי? מי החליף את הלב? מה זה החליפו לך את הילד? מספרת לו, לא החליפו לי את הילד, רק הייתי אצל החפץ חיים. הייתי אצל החפץ חיים. נו, אמר החפץ, נו, כנראה שהחפץ חיים יודע איך להחליף לב, אבל הסבר אחר אין לי. זה מה שנקרא כבוד שבת. שומרים שבת, אבל כבוד שבת, להקדים את השבת. על כל הפחות, השבתות, אני אומר את זה מיוחד, כי השבתות האלה מתחיל יותר קצר ויותר קצר, וצריכים מאוד לזהר בעניין של כבוד השבת, ולהיות ממהרים לעבור לשבת. ושהקדוש ברוך הוא באמת יעזור לנו, שיהיה לנו שנה טובה, ונזכה לתשובה שלמה, לכתיבה וחתימה טובה, ונזכה באמת למלות חובותינו בעולמנו, ויהיה לנו כל טוב בזהו בבא, אמן כן יהי רצון. ביקשו ממני להודיע שכל יום רביעי יש שיעור לנשים ברחוב אדמור מגור 7 ב-8:30.